כתב. ופרשת תצווה. אנחנו ממשיכים בפרשת האלה של המשכן. ובפרשה הזאת אנחנו מתעסקים קודם כל במנורה, במצווה של הדלקת המנורה. אחרי זה הבגדים של אהרון הכהן, מה הוא לובש בתור כהן גדול. ואחר כך, מה זה הקטע שמטריד אותך? הקורבנות שם.
עם הכבד.
כן.
בעצם ההסמכה שלו לעבודה שלו עם הקורבנות, ויש פריצים של דם.
כן. אפשר לדבר על קורבנות.
וואה. אתה מאתגר אותנו עוד יותר. כן. טוב, בסדר, אולי אם נספיק נדבר גם על זה, אם יש לי מה להגיד בזה, אני יודע. טוב. כן, גם העבודה של אהרון הכהן, חלק מהעבודה שלו, כל מיני עבודות, אחת מהעבודות זה הקורבנות. לאט לאט. בסדר, אז בעצם פעם שעברה דיברנו יותר על המבנה. המבנה של המשכן, מה הוא בכלל עושה. ופה יש את העבודה והבגדים של הכהן, זאת אומרת שהבן אדם שהוא בתוך המשכן עושה את מה שהוא עושה. זאת אומרת, כל פעם להזכיר לעצמנו מה אנחנו קוראים פה. אנחנו קוראים על מקום שאמור להיות מבנה, גם מבנה בצורה שלו, בגשמיות שלו, וגם בעבודה שנעשית בו, מאפשר גילוי שכינה בעולם. זאת אומרת, מאפשר שכינה, אולי שווה להגדיר משהו על זה, זה אומר, יש את האינסוף, בסדר? אבל יש את מה שהאינסוף מתגלה בתוך העולם שלנו, זה השכינה. משהו שוכן בתוך העולם. והמובן הבסיסי שלנו זה ש, כך אומרים, כולו וחד, כאילו הכל אחד, נכון. אבל הקשר של האחד הזה עם העולם הוא קשר שהוא מתפתח, הוא יחסי, הוא... כן? אז נחבר את זה גם לתוך הפנימיות שלנו. בתוכנו יש נקודה שהיא אינסופית. אבל יש את החלקים היותר חיצוניים שלנו, ששם אנחנו לא אינסופיים. אנחנו קמצנים, אנחנו מתעצבנים, אנחנו חסרי סבלנות. זה נקודה לא אינסופית. זה החלקים היותר העולמות היותר נמוכים שבתוכנו, החלקים, המוגבלים. כן? עכשיו השאלה, כמה מערכת הקשר בין החלק האינסופי שבתוכי לחלקים האלה? וכל הלימוד זה בעצם איך בונים את הקשר הזה בצורה מתוקנת, ואיך יותר ויותר מהאור האינסופי מאיר בתוך החלקים השבורים. אז אותו דבר יש כביכול ביחס בין הקדוש ברוך הוא לעולמות, בין האינסוף. הקדוש ברוך הוא זה אפילו כבר שם של חלק יותר יחסי שלו. בין האינסוף לבין העולמות, זה כמה אנחנו, א', להבין שיש את הפער הזה. יש פער בין האינסוף לבין איך שהאינסוף מתגלה בתוך העולם. כי יש נטיות רוחניות שרוצות להגיד שזה אשליה מוחלטת. זה הכל אינסוף גמור, ואין פער כזה. בסדר? אבל... ובתוך...
אני לא מצליחה להבין מה אתם
מדברים
עם האינסוף.
אז זה טוב מאוד שאת שואלת. אז תחזירי אותי לאנשו. מה?
לא מבינה מה...
על מה אנחנו מדברים?
כן.
מה כן הבנת? שאני יודע מאיפה להתחבר?
לא.
כלום. אוקיי. אוקיי.
יש פער בין
האינסוף. טוב, אלוהים. מה את מתרגמת לעצמך במושג הזה שכתוב בתורה אלוהים? מה זה?
קשה
להתחלף לזה
עכשיו,
זה
ארוך.
נגיד בתמצית. מה?
אני לא יודעת מה זה אלוהים, אני מתייחסת למושג השגחה, אני מבחינתי לזה אני...
אוקיי, מה זה השגחה? מה זה השגחה?
לא התכוונתי לגנוב את השיחה, כי...
לא גנבים, זה טוב. זה טוב, זה חשוב, זה אחרת הכל הזה, אנחנו מדברים אוויר.
אוקיי.
אז מה זה השגחה?
מה זה השגחה? בשבילי?
כן.
איזשהו סדר מופלא שמתקיים. זה כמו מין מערכת כזו, תמיד אני מדמה את זה כמו ל-GPS כזה, שתמיד הוא מנווט אותי, גם אם אני פונה על זה, תמיד יש לו מה, תמיד יתקן את זה.
וזה הולך לאן? מוביל אותי לאן?
מה מוביל אותי לאן?
יש סדר מופלא של GPS, שמה...
יש איזשהו...
Estimated time of arrival.
יש שגיון שאני אפילו לא, גם לא מבינה אותו, ואני לא בטוחה שאני אמורה להבין אותו.
אבל לאן הוא הולך? מה היעד?
לתיקון עצמי
כנראה. אוקיי, בסדר. אז נגיד את זה ככה. יש צד להסתכל על העולם, הסדר המופלא הזה שאת מתארת, אז לפי מה שאנחנו מדברים פה, צריך להכניס בו כמה ממדים בסדר המופלא. שיש סדר מופלא, אבל הסדר הזה עדיין הוא חלקי ביחס לסדר מופלא יותר עליון שיכול להתגלות. כאילו ההסתכלות שהרבה פעמים של איך אלוהים מופיע בעולם היא קצת חד-ממדית ביחס לאיך שחוכמת הקבלה מתייחסת לזה. כלומר, מה שעובר עליי זה כאילו אלוהי או השגחתי, בסדר? אז כל מה שמסביבי הוא כאילו באיזה סדר מופלא עליון שיש לו היגיון פנימי משלו, בסדר? מה שאנחנו רוצים לדבר פה זה שהסדר הזה יש בו מדרגות. יש סדר מופלא אלוקי עליון, אבל יש עוד יותר עליון ועוד יותר עליון ועוד יותר עליון, שזה האינסוף. ופה בתוך העולם שלנו, מתוך האינסופיות של האור, של השפע, של החסד, בסדר, של אהבה, של לא יודע מה, מתגלה רק שבריר באופן יחסי. וזה קצת מערער לנו את מושגי היסוד למי שיש לו, כי רובנו ניגשים לתפוס שאלוהים זה דבר חד ממדי, או האינסוף זה דבר חד ממדי. יש אותו והעולם, ומה שהתורה מנסה לספר לנו, ובטח זה בולט בפנימיות, זה שיש, נגיד, כמו בריכה אינסופית של שפע, אור אינסוף, שהיא רוצה לרדת לתוך העולמות, אבל כמה ממנה יורד לתוך העולמות, בין היתר דרך השגחה, זה תלוי במה שמתרחש בעולמות. זאת אומרת, כמה מהאור האינסופי והשפע שוכן בתוך העולם, זה, יש לזה כמו סולם, שמתחיל מרמה מסוימת שגם היא נפלאה ומסודרת, אבל היא עוד כלום ביחס למה שיכול להיות. בסדר? נקרא לזה בצורה כזאת, שיש גילויים שונים של השפע הזה האינסופי, שמתבטאים בתורה בשמות השונים של אלוהים. יש לו כל מיני שמות, פעם אחת קוראים לו אלוהים. פעם חוקרים לו יוקי ובקי. פעם הוא אומר למשה, תגיד להם אהיה אשר אהיה. מה זה? אז השמות זה הופעות שונות של האור האינסופי בתוך העולמות. דווקא השם היחסית, נגיד, לא אגיד נמוך, אבל בסדר, יחסית מצומצם, זה שם אלוהים, שהוא מתגלה דרך הטבע, דרך ההתרחשויות הטבעיות שלי. זה גם גילוי אלוהי, אבל גילוי אלוהי יחסית מצומצם ביחס למה שיכול להיות. ועם ישראל מקבל על עצמו דרך המשכן ודרך בכלל שיופיע יותר מהאין סוף הזה בתוך העולמות. מבינתם מה אני אומר? עכשיו זה מוזר. זה כאילו ביחס לתפיסות מסוימות מה שאמרתי עכשיו הוא כאילו כפירה בנפלאות של ההשגחה. כי אני אומר רגע יש יותר. אז זה חלקי. זה כאילו, אני אומר במרכאות, זה כאילו דפוק. זה חסר יחסית למה שאלוהים באמת רוצה שיהיה פה. אז אתם עוקבים מה אני אומר? כן, אז יש חוויה של חיסרון בעולם, והיא לא לגמרי אשלייתית, כי יש אנשים שבשבילם העבודה הרוחנית זה לנקות כל חוויה של חיסרון מהעולם, כי הרי זה שלם ומושלם והשגחתי, נכון? אבל בתורה אנחנו מנסים להחזיק שני קצוות. מצד אחד לקבל שכל מה שמתרחש הוא בהשגחה, ומצד שני להתייחס לעולם כבעל חיסרון שהוא לא רק אשליה שלי, אלא שיש חיסרון שאני מבקש להשלים אותו, ושיהיה תוספת שפע בעולמות ככה שלא יהיה חסרונות. למשל, מה שדיברנו על מצד אחד להתייחס למוות כחלק טבעי מהעולם ומהמעגליות שלו, ומצד שני להתפלל על בילה המוות לנצח, שלא יהיה את הדבר הזה, כי מוות ברמה מסוימת זה הפך האלוהים. אז בדרך כלל רובנו נטועים בצד אחד יותר או פחות. נגיד, או שאנחנו בפאניקה מהמוות ורוצים לסלק אותו, או שאנחנו אומרים שהוא לגמרי טבעי, אז מה אתה בכלל, מה יש לך איתו? עד רבה, תעשה את זה שלם, כזה, ספר החיים והמתים הטיבטי, וזה הכל, מעגל כזה נפלא. אבל איך להחזיק את שני הקצוות זה מוזר. נגיד העולם המערבי הוא באופן כללי הוא בפאניקה מהמוות, ומנסה לסדר את החסרונות של העולם, והוא בלחץ מזה, והעולם המזרחי נוטה יותר ל... All is one, וזה בכלל, מוות זה חלק מהחיים וזה. אבל איך אני מתעל על שני הממדים האלה, בבת אחת, זה מה שאנחנו מחפשים להשיג.
איך קישרת את זה לאינסוף רק?
כי מצד אחד, מצד אחד, אני צריך לחפש את המקום שבו אני פוגש את המציאות, שאין חיסרון. הכל מושגח, הכל מנועל, הכל בסדר. ומצד שני, יש חסרונות שאני משלים, אז זה באמת סתירה. פנימית. אז מה אתה רוצה ממני? כשאני פוגש איזה מציאות, להתייחס אליה כחיסרון, או להתייחס שאני מדמיין חיסרון? כן? ומה שאנחנו עושים בעבודה הרוחנית שלנו, זה שאנחנו מנסים לייצר איזה תמהיל מוזר, שברגעים מסוים אנחנו יותר ככה, ורגעים אחרים ככה, ומנסים להכיל שיהיה לי גם וגם בבת אחת. למשל, אם הכל מושגח והכל נפלא וזה, מה המקום לתפילה? אין. אין. מה, אתה מבקש ממנו לשנות משהו? הרי הכל לטובה, הכל מושגח. מה אתה מבקש? ותפילה באופן היותר פנימי זה רצון. מה המקום לרצון? אנחנו מדברים על רצון. מה שייך רצון? תקבל. תזרום. תאהב את מה שיש. למה אתה...
להיות
ללעשות. זה גם קשור, נכון? כאילו, הבינג זה הנקודה הזאת של מה שיש. זה נפלא, נשאר לי רק להתחבר לזה. כן, והדוינג זה אני, בעצם זה שאני רוצה להזיז משהו בעולם, אני כאילו מכריז שלא הכל השגחתי, אני מזיז את זה. אפשר לשחק, להגיד לא, בעצם גם הרצון שלי, אבל באמת זה סתירה שקשה להכיל אותה. הצד שבי שאומר יש בעיה וצריך לטפל בה, לצד שאומר לא, הכל פיקס כמו שזה. אוהבים אותי, משגיחים עליי, מטפלים בי.
קצת כמו תיאטרון בובות הפוך, שאתה גם יכול לשנות את מי שמזיז
חוטים. יפה.
אנחנו רגילים לתפוס את אלוקים כמי שמשחק בבובות ומזיז אותן. הקבלה, אחד החיבושים הכי גדולים, זה שהיא, כלומר שיש לנו השפעה בעצם
על המפעיל של הבובות.
המפעיל, אבל במידה מסוימת. לא על האינסוף, אלא על הצורה שבה
הוא מתבטא לו. כן. אז שכינה זה, יש בריכה אינסופית של שפע, וגם המצב הנוכחי של העולם יש בו הרבה מאוד שפע, והוא מושגח והוא מנועל. זה לא שזה או שהוא מופיע, או שיש פה בלגן בלתי נשלט. אבל אני יכול להמתיק, בלשון של הקבלה, להמתיק את הדינים. דינים בהקשר של מה שאנחנו אומרים פה זה הצמצומים שיש על האור האינסופי, של השפע האינסופי שמופיע בתוך העולמות. גם הצמצומים זה עדיין הופעה שלו, אבל זה הופעה יחסית מצומצמת. ואני רוצה לקבל על עצמי משימה שאני מצד אחד מקבל את הצמצומים, מצד שני אני רוצה להמתיק אותם. להמתיק אותם שיהיה יותר ויותר מתוקים, שיהיה יותר ויותר סוכר בקפה, אורגני, סטיביה, לא סוכר, אבל שיהיה יותר ויותר מתוק מה שמתרחש פה, וזה, אני כאילו בשפה הדתית, אני יותר ויותר מביא את אלוהים לתוך העולם בחסדים שלו ולא בדינים שלו. יותר ויותר שפע שופע ולא מצומצם. אז זה הנקודה של השכינה. אז אם נחבר את זה רגע לעבודה של הכהן, עוד פעם זה אותו סיפור. מצד אחד, הכהן אסור לו להתאמה, להתאמה. להתאמה, הכוונה לבוא במגע עם המוות, כי העבודה שלו קשורה להוריד לפה חיים שהם למעלה מן המוות. אבל מה? זה חלק מהחיים, לא? אז נכון, אז לא כל עם ישראל הם כהנים, ויש אנשים שחיים בתוך העולם, ולהם לא אמרו שום דבר שזה לא בסדר להתאמה. ללכת להלוויה או להיכנס לבית קברות או לגעת באמת. כאילו זה, הם עושים את זה. הבעיה זה כשאתה יותר מדי מתעסק בעולם הזה כמו שהוא, אתה שוכח שיש ממדים מעל זה. ובית המקדש זה מציאות בתוך העולם שהיא שייכת לממד יותר עליון של העולם, שאנחנו שואפים לטפטף ממנו לתוך העולם, ובסוף גם שהעולם כולו יהיה כזה. אבל בתור שלב ראשון, שיטפטף ממנו לתוך העולם עץ חיים כזה, כן? חיות שלמעלה מן המוות. מה זה כל אחד בשפה האישית שלו אפשר למצוא? אתם רוצים אתם להגיד? אבל אתם מבינים קודם כל את אני מנסה לתת את התפיסה הכללית של, של, של מה התורה מנסה לספר לנו על האפשרות שיכולה להיות בעולם, ואיך בית המקדש קשור לזה. כי בית המקדש או המשכן הוא לא מובן בכלל אם אני לא תופס את הממדים האלה. מה בכלל מנסים להוריד פה לעולם? מה חסר לי? זורם לי טוב העולם. הוא עולם, סבבה. מה אני צריך להמציא פה איזו מציאות מוזרה כזאת של מישהו שאסור לו לגעת במתים? מה אתם רוצים? אנחנו רוצים להביא את עץ החיים לעולם. זאת אומרת, כשאנחנו למדים למשל את מעשה בראשית, אנחנו, כאילו מה אכפת לנו? זה מציאות שקודמת למציאות שלנו, והמציאות מאז התגלגלה למקומות אחרים. זה חשוב לנו כדי להיזכר בחלום של אלוהים לגבי העולם. שזה לעורר אצלנו חלום לגבי העולם, שאם לא היו מספרים לנו עליו, אז אולי לא היינו מעלים בדעתנו שיש אפשרות שהעולם ילך למקום כזה בכלל. כי אתה פה בתוך הברדק, בתוך מה שכבר הרבה פוסט, 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 גן עדן, פוסט זה, כן, אתה כבר עברנו כמה גלגולים מאז. אז התורה היא משמשת בתור זיכרון לממדים של העולם שעתידים להיות, צפויים להיות, יכולים להיות.
הם גם עכשיו, לא? הם גם כל רגע ורגע. מחדש בתופו בכל יום, תמיד מעשה בראשית.
אז זה קשור למה שדיברנו קודם. מצד אחד, אמר, זה פה. אבל בצד אחר, זה לא פה. תסתכל.
זה פה בפנימיות, זה מה שאנחנו...
אז הנה, בוא ניתן עוד הגדרה, מה זה הנקודה של שכינה, שמה שנמצא בפנימיות יהיה בחיצוניות. כן, זה שכינה. כאילו, בפנימיות של העולם יש אינסוף, אבל אני רוצה שזה יהיה גם בחיצוניות, וזה לא אותו דבר, שזה רק בפנימיות או שזה גם יוצא לחיצוניות. אם אני עוד פעם חוזר לעבודה אישית, העבודה אישית בחסידות זה נקרא מבשרי חזה אלוקה. מהמבנה הפנימי שלי אני יכול להבין גם את היחסים של אלוהים עם העולם וזה. אז מהמבנה הפנימי שלי יש בתוכי נקודה שיש בה אור נפלא, היא בפנימיות שלי. אבל אני לא מכחיש את זה שבחיצוניות שלי יש חלקים לא כל כך מוארים. מה זה שכינה? שיותר ויותר מהאור שמצוי בפנימיות שלי יופיע גם בחיצוניות. באור שנמצא בפנימיות אני לא יכול לגעת, לא יכול להרוס אותו אף פעם, הוא תמיד שם. אבל אני כן יכול את ההבדל, כמה זה נמצא בחוץ, כמה זה מתגלה בחוץ. כן. אז בהקשר הזה, המהות שלי, מה, יש לי לב טוב, אוהב את כולם, רוצה טוב לכולם. בפועל שאני פוגש את המציאות, הוא מעצבן אותי, הוא זה, הלב שלי נסגר הזה. זה הנקודה שבהם כביכול, במערכת האישית, אין גילוי שכינה. יש אין סוף, בסדר, בפנים. אני לא, גם זה לפעמים אנחנו מפקפקים, מאבדים את האמון שהאין סוף נמצא, אני לא יכול להרוס אותו, אוקיי. אז, אוקיי, חזרתי לוודאות, יש בתוכי אינסוף. עכשיו, איך אני מושך חוטים מהמהות שלי, מהטוב שבי, מהזה, לבחוץ, שעכשיו יש בלגן בחוץ. כן?
אין פה בלגן בחוץ קצת קר.
את רוצה לנסות להפעיל את הזה? כן. חשבתי שיהיה חם לאור היום בבוקר.
לסגור את הדלת גם?
זה אפשר, אפשר. אז בקיצור, המשכן, זה פחות או יותר מובן הרעיון. המשכן זה מקום שמאפשר את זה להופיע בעולם. כביכול צריך להבין שגם לאלוהים, כן, כביכול, יש לו גם את הפער הזה בתוכו. בקיצור, זה תכף יעבור.
מניעות,
כן, יש מניעות. אז כביכול, כביכול, בסדר, אבל בשביל לתפוס, במערכת יחסים של אלוהים עם העולם, זה דומה למערכת יחסים הזאת שאנחנו מזהים בתוך עצמנו. יש את הפנימיות, המוארת, השופעת וזה, ויש את החיצוניות של העולמות, שהוא כביכול מחפש דרך להתגלות יותר ויותר בתוך העולמות, שזה הכוונה שכינה. ואנחנו, יש לנו ביטוי בלולות, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. שהמעשים שאנחנו עושים כדי לייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה. הצד הזכרי והצד הנקבי. והנקודה בהקשר הזה זה שיהיה, שיצומצם עד כדי יבוטל הפער בין הפנימיות לחיצוניות. שעולה שהוא יופיע בעולם כמו שהוא בפנימיות, כמו שהוא בשאיפה. אז זה לא שהחיצוניות היא לגמרי מנותקת, אבל היא הרבה פחות מוארת ממה שהיא יכולה להיות. בסדר? לצור... בוא נגיד הכי פשוט. יופי, הכל מושגח וזה, אבל אנשים הורגים אחד את השני. יש מלחמות, יש עניינים, יש גנבים, יש זה. אז, יש... אז גם זה בסדר, יש לזה איזשהו סדר שמוליך לאנשו, אבל יש מדרגת סדר יותר גבוהה שבה אנשים לא תוכנים אחד את השני. בסדר? זה מה שאנחנו... שאלוהים יופיע בצורה יותר רחמנית בעולם, שההשגחה תופיע בצורה יותר מתוקה, ולא בסוף הכל יגיע לתכליתו גם ככה, אבל יש ככה ויש ככה, זה לא אותו דבר.
אני התחלתי להגיד קודם משהו ומטריד אותי כבר מלא זמן, העניין של הפער בין כל מה שמולי לתיקוני, באמת הקבלה המוחלטת של מה שקורה, ובין המקום שלי להתפלל. וגם שמעתי פעם איזה שיעור שמסביר שצריך להתפלל קצת, או לבקש קצת, כדי לא, שזה לא יקרה מה ש... שזה לא יצית את זה כאילו מהסדר. אבל מה באמת ה...
זה בדיוק החלת ההפכים.
מה אני צריכה לקבל? אני צריכה לקבל את הכוח של התפילה ו... מה, איך, זה באמת...
שקבלה זה צד אחד. קבלה זה צד אחד. והרצון זה צד שני. והם שני הפכים שכאילו הם לא מסתדרים בנפש, אבל אנחנו מחפשים שיהיה לנו שני צדדים הופכיים. כי כשאנחנו מדברים, נגיד, על קבלה עצמית, אז בדרך כלל מה שמטריד את האנשים בלקבל, זה, אז מה, אז אני לא רוצה לשנות, אני לא רוצה לזוז.
לא צריך.
אז יש לרב קרליבך על זה, הוא אומר, יש... יש לרב קרליבך על זה דיבורים, על, על איך בבת אחת אתה באמונה מוחלטת, ובצד שני אתה מתפלל כאילו אין אלוהים, כאילו אין השגחה. אז בדרך כלל רובנו יכולים להיות או פה או פה, או שאנחנו לא מבסוטים מהמצב, אז אנחנו מתפללים, אבל אנחנו גם באיזשהו מקום מאוד לא מבסוטים ממה שקרה, וחושבים שזה תקלה, ואם זה לא יקרה אז אנחנו נשבור את המשחק. וזה, ויש איזה מקום ש... האמונה והקבלה היא לא סותרת רצון ותפילה. מה זה היא לא סותרת? היא כן סותרת. בנורמליות של הנפש זה סתירה מוחלטת. זה לא זה. אבל איכשהו הלב יודע להכיל הפכים כאלה. שאני גם מקבל וגם אני מאוד רוצה לשנות. וזה טוב מאוד, זה בריא. אז בהקשר של מה שדיברנו, איך אתה יכול בבת אחת לקבל שהשבירות והקלקולים הם חלק מהחיים והם חלק לתיקונך וכל זה, ובצד שני להתפלל לרפא אותם ושהם לא יהיו, עד למקום הכי קיצוני שזה בחינת המוות, איך המוות הוא חלק מהחיים ואיך הוא בכלל לא חלק מהחיים והוא הפך הקדוש ברוך הוא וצריך להתפלל להסרתו שלא יהיה. אז זה המוזרות הזאת.
זה כמו, סתם מזכיר משהו מעולם הטיפולים, זה שאדם הוא במקום טוב, שהוא מקבל את זה, שלא כולם אוהבים אותו, אבל עדיין הוא אהוב.
שהוא מקבל את זה, שלא כולם אוהבים אותו?
שלא כולם אוהבים אותו, אבל שהוא עדיין אהוב.
כן.
שהוא מרגיש אהוב בכל זאת, למרות הידיעה שלא כולם אוהבים אותו.
כן.
אבל כל זה מתקשר לך לפרשה דרך ה...
אל תתביישי, נושאים לי את הזה, בסדר. תגידי, את הקושי כמו שהוא.
אדם.
אדם, מה קשור אדם לעניינים?
לא, בגדול, אבל כאילו מה שרציתי להגיד זה שבעצם המשכן וכל המזבח וכל זה, זה כאילו הפורטל, זה כזה מין שער כדי...
כן, זה מקום.
שדרכו כאילו יש,
כן, זה מקום שאנחנו מנסים, בדיוק, מנסים להכניס לפה נוכחות של משהו שהוא באמת מעבר למציאות הנוכחית, שגם שם יש השגחה, אבל במשכן יש מימד אחר של השגחה שיורד לתוך העולם, ומימד אחר של חיות ומימד אחר של נוכחות, שזה מה שאנחנו רוצים למצוא שם. עכשיו את שואלת את עצמך, מה קשור קורבנות לעסק הזה? הרי לכאורה קורבנות זה הפך החיים.
כן.
אבל באמת א', אין לי תשובה שלמה לדבר הזה, זה ברור שאני גם כן עומד מולו, אבל לאט לאט מרגיש אותו קצת. קודם כל להבין שהמשכן הוא לא מחוץ לעולם, הוא מתווך בין העולם ההוא ולעולם הזה, ולכן אנחנו כן נמצא שם איזושהי נוכחות של המוות, אבל באיזשהו אופן שמנסה להעלות ולברר אותו. וגם שהקורבנות קורים בחלקים החיצוניים יותר של המשכן, שהמשכן הוא בנוי ממעגלים, ובמעגל החיצוני עוד פוגשים גם, כמו שהרב החלבן אומר, גם אקשה ועשייה וקורבנות ועניינים וזה, ונכנסים לאט לאט יותר ויותר, עד ששם בפנים אין את זה בכלל. זאת אומרת, זה, אם שהקורבן הוא לא נמצא בקודש הקודשים. ויש בחיצוניות, יש דברים שדורשים ברור. אם אני אחבר לכם את זה גם בהקשר הזה, בפנימיות יש עבודת הייחודים, עבודת חיבור, עבודת התאחדות. בחיצוניות יש עבודה של ברורים, שיש דברים שצריך להוריד ולהסיר ולהתמודד ולהפריד ולתקן ולא לקבל. בסדר? אז יש מרחב חיצוני יותר שבו ודאי כדי להגיע לעבודה של הייחוד, של ההתאחדות, יש עבודה בחוץ של ברורים, של הפרדה, של לזרוק את הפסולת ולהפריד קליפות ולתקן מקומות שהם בהקשר נגיד הפנימי, המקומות הבהמיים, ויש פה עבודה כן של שבירה. אז עוד פעם, רובנו מכירים צד אחד, או שאנחנו עובדים בשבירות, צריך לחתוך, צריך לסיר, לתקן, להוריד, לזה, או שאנחנו כאילו לא, אין כלום להוריד, הכל אחד, הכל זה, הכל טוב. אבל מנסים למצוא מקום שבו אני חי את החיים הכפולים האלה, את הממד שבו אני מתפלל לתיקון על משהו, בהקשר החיצוני זה הקורבנות שצריך זה, ויש, זה צריך להתבטל, וזה צריך להוריד מעצמי, וזה צריך לזרוק, וזה צריך, כן, ויש ממד פנימי יותר ששם אין שום רצון לתיקון, הכל סבבה, הכל טוב, ואיך הממדים האלה מתקשרים.
מעניין שזה לא כאילו מה שלי זה עושה זה כאילו שזה לא דת רק של כזה מין כל טוב, כל יפה וזה כאילו יורד עד הרמות הכי ארציות שיכולות להיות לדם כאילו ועושה חיבור כי זה כאילו תורה גם ארצית וגם רוחנית, היא עובדת על כל המישורים.
כן, אז קודם כל נכון, בהכללה החוויה רגע היא לא משאירה אותי בספרות שם למעלה, היא מורידה אותי לתוך הבלגן של החיים. ואני מוסיף גם, תראי, זה שאנחנו קוראים את זה ואנחנו מזדעזעים, זה קשור לפאניקה שלנו ממוות. בסדר? אני יכול להגיד הרבה דברים, אבל תגיד המוות טבעי, חלק מהחיים וזה, אבל אני אגיד לך איזה משפט שהוא, לרובנו זה רעיון מאוד מוזר. מה זאת אומרת מוות? מה, עושים שם תהליך נפלא, שלחבר את הבהמה הזאת לאלוקות, חברים אותה למעלה. מה יותר נפלא? נכון?
ולקחת את הקרביים שלה ולמרוח את הדם על האוזניים.
כן, למרוח, זה כל הדבר הזה. מה, אבל זה מפרידים אותה מהחלקים הגשמיים שלה, נותנים לה חלקים הרוחניים, לעלות להתחבר חזרה, קורבן מלשון להתקרב חזרה, אני עושה לה את המתנה הכי נפלאה. מי רוצה להיות פה בתוך הברדק הזה? הוא רוצה להתאחד חזרה בשורש העליון שלו, ואני עושה לו טובה. למה זה מזעזע אותנו בכלל הדיבורים האלה? כי באמת, בשביל רובנו, אם נהיה כנים עם עצמנו, כשאתה פוגש מוות, אין לך חוויה הרמונית.
לא, גם יש בזה, זה ממש וודו כזה נראה. זה כאילו נראה לא קשור.
עוד לפני, אני מנסה לפגוש איך בכלל אני יכול לתפוס מה עבודה קדושה בזה, אם כל המפגש שלי עם מוות הוא לא הרמוני בכלל. גם מוות שקורה באופן טבעי. אין לי חוויה הרמונית מול זה. אני, איך הלך, איך נגמר, איך זה, מה זה, מישהו חולה, רובנו יכולים לדבר יפה על חוויות עגולות והרמוניות, אבל כשמישהו חולה באיזה מחלה, אז אנחנו, החוויה הראשונית שלנו, זה לא אמור לקרות, זה לא חלק מהחיים, צריך להילחם, צריך לטפל, צריך זה, נכון? אם תלכי למזרח, הם הרבה פחות בפאניקה ממחלות גם. אז הם מזכירים לנו ממד שנמצא בתורה שלנו, אבל הוא די שכוח, שמוות זה לא סוף. זה לא סוף. זה אדרבה. החיים, זה, יש מה להגיד, אולי זה סוף.
זה אפילו היום הכי שמח בחיים שלנו לפי הדת. זה מה שמעוקי שאני אפוס אותו.
נפלא, זה מה...
נגיד שכל השחיתות האלה, יכול להיות זה כדי לשים את העגל במקומו?
מעניין מה שאתה אומר. חידוש יפה. בסדר, אז אני לא יודע, אין לי את כל התשובות, אבל...
יש את החלק, אז יש בעצם כל הקורבנות האלה, אולי כדי להבחין בין העגל לאלוהים. שוחטים פחות עגלים.
התשובה לחטא העגל זה לא לעשות אליל מהעגל, אז אנחנו נשחט אותו, כן. כן.
אבל לא צריך לאכול אותו.
אבל יש פער, ויש כבשים, ויש כל מיני.
כולם מזכירים.
שלא יהיה איזה יבנות.
לא יודע, אבל פעם ראיתי סרט אבטר. לא האבטר הזה, האבטר ההוא. והיה שם משהו שמנצנץ כזה, כאילו היצורים האלה, ההרמונים עם הטבע וזה, זה לא שהם לא צדים, אבל הם הזדעזעו מאיך שהחייל האמריקאי הקשוח צד חייו. אמרו לו, מה זה? בוא נראה לך מה זה clean kill, כאילו ציד מכובד. אני זוכר זה נצנץ לי פתאום, לקלוט שיש צורה אחרת של תקשורת, עם המוות, שאנחנו רובנו מאוד מערבים בחוויה הזאת, ביחס שלנו ל...
שאלה אחת, למה זה בכלל חשוב? למה שלא נדבר בכלל על החיים? למה זה חשוב לנו לדבר על המקום הזה?
כי הוא פה. ולמה אני אומר, אני יכול לעשות, לבנות לעצמי בועה דמיונית
של... זה כוח ההתפשטות, כאילו, למה זה חשוב לי להבין את ה... ומה זה תורם לי המקום הזה? כאילו, איזה חלק זה משרת?
אז אני אומר, עוד פעם, קודם כל ברמה הכי פשוטה, את הולכת מתישהו בחייך לפגוש את נוכחות המוות בעולם, איפשהו אתה פוגש את זה, אז מה? איך אתה בא במגע עם החלק הזה של העולם? אז אתה יכול להגיד, הוא לא פה, אבל הוא פה, ואתה פוגש אותו, ואם אתה... בסדר, זה נכון שהשאלה כמה המוקד שלך, ולכן התורה לא עסוקה כל הזמן לחטט במוות, אבל היא גם לא בהתעלמות ממנו, ובציור של עולם שנטי כזה, כאילו אין מוות, ואם אני מוריד את זה למטה, אין צרות, אין חסרונות, אין דינים, אין מחלות, אין מריבות, אין כאילו... יש את הנקודה העדינה שבה אני עוסק במהות שלי, בטוב שלי, כן? אבל, רגע, עכשיו עולה משהו, נכון? אז אתה רוצה להתייחס אליו, או אתה רוצה להגיד זה לא פה?
אני לא יודעת על להכחיש, אבל איזה ערך מוסף אני מקבלת מזה שאני, אפילו לא חשבתי על זה אף פעם, זה נושא שאתה לא משתדל להימנע ממנו.
זהו, על זה אני אומר, שאנחנו משתדלים ממנו, וכאילו שמים לנו את זה לפרצוף. את הנקודה הזאת שבסדר, עוד פעם, לא כל אחד חייב לפגוש את זה בצורה הכי מוחלטת שזה המוות בעצמו, אבל יש לו נספחים. יש לו נספחים כאלה של כמו ענפים. ענפים של הדבר הזה זה החסרונות שבתוכנו, זה הקשיים, זה הפה, זה השם. עכשיו, יש לו, אני הולך עוד צעד, שיש לו לא רק איזה מין משהו, איזה תקלה שאני צריך איכשהו לא להתייחס אליה, אלא יש סיבה למה זה פה בעולם, ויש לי עבודה מול זה, להמיר את זה, לתאר את זה, להפוך חושך לאור, להפוך מר למתוק, ובהמשך להפוך מוות לחיים. אז יש את החיים הגלויים, שזה החיים הקיימים, החלק של האור המואר, ויש את החלקים האלה, שאני לא רק בהתחלה לא מכחיש אותם, אני יהפך אותם לאור. אז זה התפקיד של הכהן. החלק של החיים שהוא חי, יופי, זה בסדר, צריך לשמור עליו, צריך להגן עליו זה, אבל העבודה היותר מיוחדת של הכהן, זה לקחת חלקים של החושך, ולהפך אותם לאור.
זאת אומרת, בחינות של חושך יש.
מה זאת אומרת?
מתעסק במוות.
אז איזה עוד בחינות של חושך? זה בחינת מוות? כל חיסרון בתוכי זה ניצוץ של העניין הזה.
זה בתוך העבודה של המשיכה.
אז למשל, הוא עסוק בלטהר אנשים, מישהו שנפל, עשה שטויות, חטא. אז הוא עכשיו מושך על עצמו את הפך החיים. עכשיו הוא בא למשכן, ויש עבודות שהכהן מלווה אותו, והוא עושה בעצמו, כדי להיטהר מהדבר הזה, ולחזור לבוא במגע עם החלקים החיים. וזה עיקר מה שה... זאת אומרת, יש כל מיני דברים שהכהן עושה, בין היתר, לטהר את בני ישראל מתאומותם, דהיינו מכל החלקים שההפך החיים נגע בהם, והפיל עליהם איזשהו חושך, וכבר אני אומר, זה נראה להם נורמלי שככה זה החיים. זה מאוד קל להגיע למצב שאתה כבר חושב שהצורת חושך הזאת, ככה זה חיים. והמשכן הוא כל הזמן בא להזכיר לך ולרפא אותך מה... ככה זה. בואו ניקח את זה רגע אלינו. הרבה מאוד אנשים חיים בצורת קיום מלאת לחץ, מלאת תסכולים, מלאת זה, והם חושבים שככה זה החיים. עד שאתה פוגש נקודה של אור שמעוררת אותך לאפשרות אחרת, ואז אתה מבקש טהרה, להיטהר מכל חלקי החושך האלה שאתה כבר חושב שהם נורמליים. אבל אז דווקא המפגש עם אור אמיתי הוא מדגיש לך את הפער בהתחלה. אחרי זה אתה מחפש ליצור הרמוניה, אבל זה לא שאתה לא פוגש את הפער בין החיים להפך החיים. אדרבה, זה מדגיש את זה. זה מדגיש את זה שכשאתה, בהתחלה אתה פוגש, נגיד, בסדר, חלק בתוכך שבור, אז אתה אומר, זה לא כל כך יפה. או זה לא כל כך נעים. אבל יש מצב שככל שמתגבר בך הנוכחות של חיים אמיתיים, אז המקומות האלה יותר מתבלטים לך כממש חושך. ממש משהו שאתה רוצה לא להתקרב אליו. ככל שבקשר שלך עם בן אדם יש לך חיות והתקרבות אמיתית, אז כשאתה בהפך של זה, זה ממש מרגיש לך כמו הפך החיים. לפני זה היינו רגילים, ככה חיים. כן? אז היום אנחנו במצב, בהקשר הזה, שאנחנו בכלל לא זוכרים מה זה עולם עם חיים אמיתיים. אנחנו אפילו לא מתאמצים להיטהר, כי אנחנו כולנו בתוך הברוך. גם מה שאמרנו עכשיו, כל זה רק משלים לצורת החיים שיכולה להיות בעולם שלנו. אנחנו דיברנו על משלים ביחס לזה שאני נגיד עם לב סגור או לב פתוח, אז אני חי או לא חי, בסדר? זה רק הזרזיפים התחתונים על מה מדובר כשמדובר על חיים אמיתיים. עכשיו, ולכן יש חלקים שלמים של התורה שאנחנו לא יודעים איך לתקשר איתם, כי הם שייכים לממדים שברור לנו שהם לא פה בכלל. אבל המעבר הוא כן דרך התמודדות עם החלקים האלה. אתה צריך להשאיר אותם בחוץ איכשהו כדי לבוא להתקרב לחיים. אז נסביר את זה קצת רגע בנפשיות, בסדר? לא יודע אם זה עונה מספיק, אבל זה לפחות מקרב את זה קצת לעבודה שלנו. שהחלקים הבהמיים, יש תורה של רבי נחמן שהוא אומר שכל אדם צריך לעלות מהמדמה אל השכל, מהבהמיות לבחינת אדם. הבהמה היא אוכלת אוכל של בהמה, ואדם אוכל אוכל של בן אדם. בהמה היא אוכלת אוכל, אבל הוא סוג של חיות נמוכה. ואדם אוכל אוכל אחר עם סוג של חיות יותר גבוהה. בהקשר שלנו, הבהמה שבתוכנו היא שמחה מסוג של חיות נמוך. היא מסכימה להגיד למאבקי כוח. זה חיות כזאת, אבל זה חיות של הבהמה. זה חיות נמוכה. זה מביר, כן? ויש צורה אחרת של קשר שהיא מאכל אדם. ואדם צריך להצליח לעבור למצב שאת החיות שלו הוא מקבל דרך מאכל אדם ולא דרך מאכל בהמה.
אבל המאכל שלו זה הבהמה.
דווקא בגלל זה הוא בגלל קטעתי אותך?
לא, אני חושב על מה שהיא שואלת. לא, שאלה קטעה, שאלה טובה.
אני חושב שבזה יש איזשהו משהו בעצם היכולת שלנו לאכול משהו ולאחד אותו למשהו יותר גבוה, לאחד אותו למהות שלו. אולי גם יש פה איזשהו משהו לגבי הבהמות, איזושהי עבודה אלוקית כלשהי.
חושב את התיקון של הבהמות?
שבזה אנחנו עושים, כן, שבזה אנחנו עושים איזשהו תיקון.
למה?
לאו דווקא אני שאני לוקח איזה פולקה ותורך אותו, כן? אני מדבר על אנשים שהם, שהתפקיד שלהם זה להעלות את הדברים ולאחד אותם, אז אולי זה חלק מהדבר הזה.
רגע, אז בוא נלך שלב שלב.
לקרב אותם למעלה, קורבן.
בכלל, כאילו להרוג אותו, אז נגיד, יש קורבנות שאתה לא אוכל. בסדר? בוא רגע נפריד שאלה שאלה.
אז שמשהו המאכל כמטאפורה, לא? לא התכוונת למאכל.
לא, הוא התכוון אוכל, אוכל, כי אוכלים.
לא, אבל אתה נתת מהבחיר.
כן, עכשיו אני עברתי רגע למאכל בהמה כמטאפורה, כן? בסדר, זה לא שהשאלות הן לא שאלות, אבל אני אומר, בוא ניקח מה שכן אנחנו מצליחים להחזיק פה. הממד הזה של קורבן זה ממד שבו אתה כאילו הורג חלק. ובתוכנו, בהקשר הזה, זה בעצם מביא לך חיים, אבל אתה הורג חלק שהוא חי מחיות בהמית. אתה מקריב אותו לקורבן בשביל לעבור למצב של חיים אחרים. עכשיו, גם אצלך בפנימיות, כשאומרים לך תקריב את החלק הזה, אז אתה חווה שזה הרג. אז לכן זה לא יפה. זה נורא לא מוסרי לקחת חלק בתוכי ולהקריב אותו. עד שאתה תופס שזה לא הרג, זה חיים. סוף סוף זה חיים.
מה אתה התכוון? כמו נגיד לדחות סיפוקים או עינוגים?
לא, 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 לא. זה לוותר על העומס. יש בתוכי חלק שהוא...
כאילו לוותר על מה שלא עובד, נכון.
אני רוצה להשיג מזה משהו, אני עובד כל הזמן בשביל, אני לא יודע, להגיע לאיזשהו...
לא, זהו, זה הולך לכיוון הזה. אני רוצה ללכת, בסדר, נכון, אתה צודק, אבל אני רוצה ללכת על מקום יותר פשוט, פחות דורשני, כי זה דורשני. אני צריך להקריב את הרצונות שלי להשיג משהו, בסדר? אני מדבר על זה שנגיד, אני עכשיו עושה קצת, טוב,
כדי לקבל את מה שאני רוצה.
אז לוותר על זה. נלך על משהו יותר כזה מתוק. לא יודע. אני מצפה ממישהו דברים, והוא לא עומד בזה, אז נתחזב. בסדר? עכשיו בא מישהו ואומר לי, תשמע, אתה רוצה לחיות חיים אמיתיים? תוותר על הציפייה שלך הזאת. תפסיק להתאכזב, תוותר על הציפיות שלך. רגע. אז אם אני אוותר על הציפייה הזאת, מה יישאר לי? אני אהיה בלי כלום. בסדר? החוויה החיצונית, כשמציעים לי את הוויתור הזה, את הקורבן הזה, כאילו לשחוט את הציפייה הזאת. ותר על זה. בסדר? אתה חושב שזה נותן לך חיים אמיתיים, שאתה מצפה, ואז הוא נותן או לא נותן, וזה וזה. אומר לך, אתה רוצה קשר אמיתי? אתה רוצה חיים אמיתיים? את זה תהרוג. תשחט את החלק הזה בתוכך. והחוויה שלנו, לפני שאנחנו עושים את זה, זה שהורגים אותי. לכן זה מאוד מפחיד. זה חוויה שזה. אבל אני לא הורג אותך. א', אני לא זורק את כל הבהמה. אני עושה ברורים. אני לוקח את החלקים הנמוכים שבציפייה הזאת, ואני לא ממש משליך אותם, אני גם שורף אותם. עם כל חלק עושים איתו משהו. אבל אני לוקח את התמצית של החיים של החלק הזה, אותו אני משאיר להשם. חלקים אחרים הם לא. יש חלקים בתוך הכוח הזה שבתוכי, שהם ודאי קדושים, זה נקרא ניצוצות הקדושים, אבל אני כן זורק הרבה חלקים ממנו. עכשיו, בחוויה שלי זה, אתה רוצה שאני ארוג? אתה רוצה להרוג אותי? לא, אני רוצה שתחיה. אתה לא מבין שהחלקים הזה בתוכך זה לא חיים.
בעצם כל החלקי עומס של ההתחזקות האשלייתית, כאילו... אתה אומר, זה אני צריך להקריב.
כן, וגם שם זה דורש ברורים, שזה מתחילים ללמד אותך, קח את הבהמה, בוא נכיר, זה לא הכל גוש אחד. גם בתוך העומס הזה, מה שאנחנו קוראים, זה לא כולו גוש של זבל. יש שם ניצוצות של טוב, של רצון אמיתי, שאותם אני צריך להשאיר. אני צריך להיפרד מהחלקים החיצוניים, מהלבוש החיצוני של הדבר הזה, שזה החלק שבו, בסדר, זה שאני רוצה שהוא ייתן לי, נגיד, מישהו שאני איתו...
נכון, מה?
זה שאני רוצה שהשני נגיד ייתן לי ביטחון, זה, החלק הזה הוא בריא. החלק שאני דורש ממנו, ואם לא, ואני חושב שבו הביטחון שלי תלוי, וזה אני צריך לזרוע, אבל זה שאני רוצה ביטחון ממישהו, זה בסדר. זה טוב מאוד. את החלק הזה אני באמת מעלה להשם. אבל החלקים האלה, אז זה להרוג? אז מה, אבל זה גם חלקים בתוכי, אני לא צריך לקבל אותם. אתם יודעים את התסבוכת שיש לנו עם הרג?
אבל אתה יודע למה זה עושה תחושה של משהו מת.
כי?
כי אותם דפוסים, אלה דפוסים שכנראה עזרו לך בהישרדות שלך בעבר.
אז זה צורה אחת, זה אחד. שתיים, שאני עוד לא יודע איך לקבל מאכל אדם. אז אני חושב שאם אני אוותר על מאכל בהמה, אני אמות מרעב. ולכן אני בחוויה של מסירות נפש. בסדר? מסירות נפש. ואז כל אחד בבוקר, בתפילה, יש את החלקים שאנחנו אומרים את הקורבנות, והכוונה הפנימית שלנו זה חושבים מסירות נפש, מסירות נפש זה תתאבד. לא. מסירות נפש זה תמסור את החלקים הנמוכים שלך, שזה חוויה כביכול של מוות, כדי לקבל חיים אמיתיים. אז בעצם זה מה שעוסקים במשכן, בחלקים החיצוניים שלו, זה הבירורים של החלקים שבאמת צריכים לשחרר אותם, והחלקים שכן צריכים להעלות אותם. אבל כדי לתפוס את החוויה שם של הכהן, שהוא לא איזה מין רוצה חיות חסר רגשות, מה חסר לנו? חסר לנו שאנחנו נתפוס את עצמנו ככה.
אנחנו כאילו כמו עולם קטן של משכן בתוכנו,
כן. זה הרעיון. זה ודאי. זה גם נכון בפרט וזה גם נכון בכלל. נגיד בזוהר הקדוש, כל חלק במשכן הוא בהשוואה לחלק בתוכנו, והחלקים של הבהמה, זה גם בתוכנו. האדם כלול מכל העולמות, אז אם אתה תחשוב שזה טוב לך לעשות את זה לעצמך, אז אולי אתה לא תחשוב שזה גרוע לעשות את זה לבהמה. יש בך בחינת שור, יש בך, זה שם. אז זה אחד. שתיים, דיברת על אוכל, בואו נתחבר רגע לנקודה של האוכל. מהחוויה שלי, אנחנו לא תופסים שהאכילה שלנו זה משהו כזה דבר יפה. אם אתה תוכל לתפוס את זה, תוכל בכלל לבוא בדיון מה פירוש לאכול קורבנות. עד שאתה לא פותר שהאכילה שלך זה דבר גדול, ושאתה דבר גדול, זה קשור, אז שאתה אוכל, זה תמיד יתפס אצלך כניצול. דיברנו על זה לפני, או איזה מין משהו לא יפה. אבל אז, עזוב רגע בהמה, שזה תפוח. מה החוויה שלך בזמן שאתה אוכל תפוח? אתה תופס שאתה פה מעלה משהו, שאתה עושה זה, או זה? בסדר, נו, אני צריך לאכול אותך, כי אני צריך אותך, אני מנצל אותך, אני צריך כוח, אז אני אוכל אותך. נעים לי, אני נצלן כזה. זה שייך בכלל, לכן נזהרתי קצת מהמקומות האלה של לוותר על רצונות לקבל דברים, כי יש לנו הרבה חוסר ברור בקשר לחלקים הקדושים של הרצון לקבל שלנו. שרצונות לקבל זה לא הכל דרק. יש להפך, הרבה פעמים אדם הוא לא לוקח לעצמו בגלל העומס. שהוא לא מרשה לעצמו ליהנות. זה בעצמו זה דורש תיקון. שאתה נותן לאחרים מהחלקים הבהמיים שלך, לא מהחלקים הזה, בגלל שאתה מדמיין שמישהו מבקש ממך להתאבד, לא יודע, אתם מבינים מה אני אומר? לא? עוד פעם? עוד פעם. אני אסביר שאני נזהר מהנקודה הזאת, כאילו מה שצריך להקריב זה את החלקים שלי שרוצים דברים. הרבה אנשים תופסים שעבודה רוחנית זה להפסיק לרצות לעצמי דברים. אבל דווקא ברוך השם, הלימוד של ימים עוזר לנו הרבה בזה, לתפוס שזה שאני לא מכבד את עצמי ולא נותן לעצמי, זה לא בא מאיזה מקום עליון, זה בא ממקומות שבורים דווקא. שאני לא מכבד את הקיום הנורמלי שלי וזה. אז גם כן, יש חלקים בהמיים שהם מונעים ממני להיטיב לעצמי. בסדר? לא הפוך, זה לא הכל הבהמיות, זה אני להיטיב לעצמי, והקדושה זה לתת לאחרים. מה? של מה? שחלק שבור בתוכי שגורם לי לא להיטיב לעצמי? מה?
לא, חלק בהמי שגורם לי איך
הגדרת את זה? חלק במי שגורם לי לא להיטיב לעצמי.
שמה קוראת את זה? שזה בדיוק הוא דיבר על זה בהקדמה קודם, היתר למידה והפחות...
להחסיר ולהפריז.
להחסיר ולהסריר, זה להחסיר, כשמה שאתה מדבר.
קשור, נכון. נגיד, נגיד.
אבל זה בימי המקום שלו להחסיר?
בימי זה מילה קשה, בסדר? אז ימימה תמיד היא מגוננת עלינו בזה שהיא נותנת מילה יותר עגולה. זה במעומס, זה הרגל, זה בסדר. אבל יום אחד להבין שזה מקום שממש מזיק לך. אתה מוותר למען השני בשביל שהוא יאהב אותך. אז אתה לא מוותר, אתה מפחד לבקש לעצמך דברים שאתה צריך. אז זה לא מקום, זה מקום שבור, בסדר, זה לא רע, זה לא, אבל יש מאכל אדם, מאכל אדם שאדם יודע גם לקחת לעצמו בצורה בריאה וטובה ויופי. כי... למה הגענו לכל הטיול הזה? גם. קורבנות, מה אתה מבקש להקריב? גם זה שאתה לא דואג לעצמך כמו בן אדם, גם את זה צריך להקריב. יש קורבנות, אולי, בבחינת אולי אני אומר, יש את קורבנות של בהמות יותר חזקות. בסדר? זה החלקים זה, אבל יש גם כבש. כאילו, כבש. כן, תקריב גם את החלק שלך, הלא מתוקן, שהולך לאן שזורם, לאן שהחיים זורמים. כאילו, יש חלק טוב בזה, יופי. יש חלק כזה שפתוח וקשוב והולך, אבל יש חלק לא בריא בזה, שאתה נותן לאחרים להוביל לך את החיים. אתה לא יודע מה אתה רוצה. אז זה צריך להיפטר מזה. המיותר הזה זה מילים יפות, אבל יש חלקים שימימה אומרת, הנפש המרשעת, שזה ממש משהו שהוא נגדך. זה נכון שזה מיותר. יש דרך יפה גם להגיד למה סיגלת על עצמך, אבל יום אחד, די, אתם נגדי, לא רוצה, תחו מפה. טוב, הלכנו רחוק. אני רציתי לדבר איתכם על הבגדים של הכהן הגדול, ועל הרצון, ועל הזה, אבל קורבנות. טוב, אבל כנראה אין מנוס, אין מנוס.
פעמון
ורימון. טוב, בוא, אם כבר הלכנו לפה, אז בואו נלך עוד טיפה. יש משהו לא מבורר לנו בין מה זה קורבנות לעבודה זרה, לבין קורבנות להשם. בסדר? עכשיו, בשבילנו כל העסק הזה כולו אנחנו לא אוהבים. אז... וכאילו מה ההבדל? הנה זה הורג פרה, זה הורג פרה, מה ההבדל? זה בדיוק השתיק, להקריב דברים, להקריב, לוותר, לשחרר, אפילו לשחוט. יש מקום שזה נעשה למטרות הלא נכונות, ויש מקום שזה נעשה למטרות הנכונות, וזה לא אותו דבר בכלל. זה אחד, מה המטרה? שתיים, מה אתה מקריב? אתה חושב, יש ויתור, הקרבה, נכון? אבל יכול להיות שאתה עושה קורבן לעבודה זרה, כי למשל, אתה חושב שהשם רוצה שתהרוג את הבן שלך. או שאתה חושב שהוא רוצה שאתה תוותר על החיים הנורמליים שלך. אז זה קורבן לעבודה זרה. שאתה נותן את, או מהסיבות הלא נכונות, או גם את הדבר הלא נכון. מי ביקש ממך? אני בכלל לא רוצה דבר כזה, שאתה תקריב את זה שאתה חי, או תקריב את זה שאתה נהנה. והרבה אנשים תופסים, כשהם מתקרבים לתורה, שאלוהים רוצה שהם לא ייהנו. שהנאה זה כאילו דבר פה שלנו, זה, ואני צריך לסבול. זה נקרא קורבן לעבודה זרה. כי קורבן אמיתי, הסימן שלו זה שמחה. חיים, חיות. אם הוא לא מביא לי אחרי זה חיות, או שלא הבנתי, לא הבאתי את הדבר הנכון, או מהסיבות הלא נכונות, או גם וגם, או... אתם מבינים מה אני אומר? אתם רוצים לחבר את זה עוד ימים? הוויתור מעומס. זה בסה, עושה אותך עצוב. אז אתה אומר, הנה, קרבתי, קרבתי, מה? ביקשו בתורה קורבנות? הנה אני מקריב. לא, אתה מקריב לעבודה זרה, זה פוי, זה תועבה, לא רוצה את זה.
אבל חיות שנשארת, לא חיות שבאה ברגע, כמו נגיד...
אתה חוזר לנקודה הזאת, אבל...
לאכול קוביית שוקולד, אוקיי, יש פה חיות, יש פה כיף, אבל זה סוג של חיות שנשארת, אני חושב, שעבודה נכונה זה סוג של... איזשהו סוג של זיכרון, משהו שירד ל... שכאילו... נכנס לתאים, זה לא שם, זה לא כל הזמן עושר, אבל זה...
אני מקריב לטובת אשתי את החפלות עם החברים. כי חפלות עם החברים זה טובה רגעית. נכון? סתם, נהננו, אכלנו בשר, שתינו יין. אשתי זה נצח. חשש קורבן לעבודה זרה.
זה חשש, גם.
זה חשש, כן, אני לא סתם אומר את זה, כי... זה נקודה עדינה שהרבה, אני חושב, לטעמי האישי, מתבלבלים בה. שאתה מוותר על החפלה עם החברים, כי בקלות רבה מדי, מי שמתחיל להתעסק ברוחניות, יקרא לחפלה עם החברים, תענוג רגעי חולף, לא רוחני ועליון. ובטעות, לשבת מבואס עם האישה, וחושב איזה בסה שלא הלכתי עם החבר'ה, זה רוחני וזה. אבל, אז... למה זה? עכשיו אתה נשארת כי אתה רוצה לתת לה, או אתה נשאר לה כי אתה מפחד שהיא תעשה לך רגשי? זה סרט אחר. וחוץ מזה, לשבת לאכול עם החברים, זה כל כך נמוך בינינו. מה, זה לא דבר נפלא וגדול? אנחנו אוהבים אחד את השני, אוכלים אוכל טוב, נהנים, שמחים אחד עם השני, שרים, רוקדים. מה? יש איזו נטייה כזאת לפעמים, בשם הרוחניות, להנמיך דברים שהשם רוצה אותם. הוא רוצה שתשמח, הוא רוצה, רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, שתתענג, שתשמח בעולם שלו, זה מטרה, זה לא איזה משהו על הדרך, הוא מסכים, כן? הוא רוצה שתהיה מבסוט מהחיים בעולם שלו, ואתה מקריב לו את התענוגות שלך, עלול ניחוח עבודה זרה, הוא לא רוצה שתסבול, הוא רוצה שתתענג. וההבחנה הזאת לדעתי, להתחיל להגיד רגע, האם זה תענוג רגעי או לא, לפעמים היא מבלבלת. מה זה?
נטייה ברסלב.
אתה רוצה להלביש את זה על רבי נחמן? מה זה בנטייה ברסלברית?
שכאילו דווקא לך כל הזמן על ה... תתעסק בטוב. כאילו, למשל אני אתן לך, כאילו, כי לכל מה שאתה אומר יש גם את הצד השני. וזה כל פעם, כאילו, אני שם לב ש...
מה הצד השני?
למשל, זה עושה לי טוב לרחל לי מישהו על איזה מישהו אחר, כמה שהוא ככה וככה, כי זה גורם לי טוב באותו הרגע להרגיש כמה שאני טוב. נהניתי.
אתה רוצה ללכת שם? אתה רוצה ללכת לשם?
לא,
לא, לא, אבל זה לא צד שני כזה. זה עושה לך טוב? זה באמת עושה לך טוב? תבדוק, אתה מבין, אתה מדבר איתי תיאורטית על אנשים שנדמה להם שזה לך זה עושה טוב?
לי באופן אישי לא.
אז זהו, אז זו שאלה פיקטיבית. שהוא יעשה את העבודה שלו, אני מדבר על העבודה שלנו. זה עושה לנו טוב?
אני כבר מבורר אבל.
ברור. למה אתה שואל אותי את זה? אתה מבין מה אני אומר? אנחנו משחקים עם עצמנו. זה עושה לך טוב זה, אתה מקבל מזה חיות. יש הבדל, גם עם חברים אני יכול להבחין בין מצב שאני יושב עם החברים ויש התקרבות ויש שמחה, למצב שיש... אז תלך, אז גם שם, באת כבר עם החברים, נכון? כבר ויתרת על הערב עם אשתך, אתה שם. והאמת, באסה פה. אבל עכשיו אני נשאר כי לא נעים לי כבר. אז עכשיו זה קורבן לעבודה זרה. תבין, יש איזה, כאילו, קודם, בסדר, היה כבר, אבל עכשיו. אז נכון, אבל זה הנקודה שקורבן, המסירה הזאת של משהו, באמת יש לה את הצד, שיש לה את הצד המתוקן שלה, ויש לה הצד הלא מתוקן שלה, ומתחיל להבחין. יש מסירות, יש דברים שאני מוסר אותם. כן, אני מוסר מכספי למשהו. בסדר, בוא ניקח דוגמה יותר קרובה לקורבנות, שזה כי הדמים נקרא בפנימיות ששפיכות דמים, אז בתורה גם כסף נקרא דמים. ובצורה הכי פשוטה, אתה שפכת את הדם שלך, את כל הכוחות שלך בשביל לקבל כסף. עכשיו, תוותר, בסדר? תמסור, נכון? תיתן צדקה, תשחרר. אבל מתי אתה משחרר על כסף מהסיבות שאתה משחרר על כסף? ומתי מקורבן לעבודה זרה? זה לא מבורר להרבה מאיתנו.
זה קשור, דיברנו על האדם המתוקן, על אדם...
כן,
זה... דיברנו בזמנו גם...
כן.
בזבח פסח.
אז זאת אומרת, אם אני רוצה להגיד את זה, יש נקודה של קורבן בתוך עבודת השם. שהיית יכול לחשוב שמכיוון שהכל טוב והכל זורם, אז אין למסור, אין להקריב, אין לוותר, אין להרוג. אז זה לא ככה. יש ויתורים לזה, אבל כשאתה מבין שמה שבאמת התורה מבקש ממך לוותר עליו, למסור עליו, זה חלקים מתים, לא חלקים חיים. נחבר את זה רגע לברית מילה. פאניקה. רוצים להרוג בן אדם. רוצים לחתוך ממנו חתיכה. אבל התורה, לפי איך שהיא תופסת, ואו שאתה מזדהה עם זה או שלא, מבקשים לך להוריד חלק מת, שנותן לך חיים. לא מבקשים לך לחתוך חתיכה מהחי כדי לוותר. זה הבדל מאוד שונה בתפיסה. מה קורה שם? טוב, תחתוך חתיכה מהחיים, כי אלוהים רוצה שלא תחיה ממש. לא. הוא רוצה שתסיר את החלקים של ההפך החיים שדבקים בחיים, כדי שתחיה באמת. זה מה שהוא רוצה. הוא לא מבקש שתהרוג, הוא מבקש שתסיר חלקים מתים. אז גם, כמו שאתה אומרת, בדם, וגם כן, מה עושים שם עם הדם? לא משפריצים שם דם באיזה תאוות הרג, זה, אלא הוא מבקש ברורים בחלקים של הדמים, בחלקים של הגוף שהם באמת חלקים מתים, לבין החלקים של החיים בתוך זה. ואחרי זה, כל זה, זה באמת רק בחיצוניות של העבודה, ואחרי זה בפנימיות של העבודה, זה לא הרג, זה ייחוד, זה חיבורים, זה דווקא הכל לגלות את הקדוש ברוך הוא, גם שם, בלי לוותר על זה. שם זה בקודש הקודשים.
גם שהם עושים את זה, הם מניחים את היד על הראש, וזה, זה לא איזה מין שלק, אתה יודע, איזה משהו שאתה
אותי,
יש איזה חיבור, יש רגע.
כן, זה עדיין, בסדר. אחרי כל מה שאמרנו, זה עלום, אבל לפחות אם כבר התגלגלנו לנושא של קורבן, להבדיל מקורבניות, של לוותר על משהו שלך, שזה באמת מביא חיים, לבין הפוך, לוותר על משהו שלך לטובת האלילים. האלילים זה הדמיונות שלך, למשל, מה כדאי לוותר בשבילו. וזה כל כך שונה שאלוהים אומר שהקורבנות לאלילים זה תועבה. זה לכאורה דומה. הנה, פה הורגים משהו, שם הורגים משהו, אבל הוא אומר, זה, אין לך מושג, זה בכלל לא שייך לאותו משחק. זה לא רק בגלל שזה שלנו של היהודים וזה של הגויים. במהות זה פשוט משהו אחר לגמרי. כאילו, בסדר. וזה, אני חושב שזה גם כן חלק מהבלבול הזה שמסתובב היום. השהידים, נו, אז הם לוחמי חופש. מה אתה משווה בכלל? אבל זה שאנחנו מתבלבלים, זה קשור לבלבול הזה. אנחנו לא מבחינים בין לוחמי חופש לבין רוצח. בולבל כזה.
תגיד משהו על
אבני
החושן אולי.
לב, בגדים, כבוד, תפארת. לאן גררת אותן? הייתי צריך ל...
כל מגדלים.
הטבעוני. כן. טוב. להניח את דעתך, יש גם דעות שבבית המקדש הבא שיבנה, לא יהיה קורבנות מן החי. כי זה קשור בעצם א' למצב העולם אז ולמצב העולם היום. ואם אנחנו לא נאכל חיות בסופר, אז גם לא יהיה חיות בבית המקדש. בסדר? זה גם כן איזה נתיב שצריך להשאיר אותו פתוח, שזה, כאילו, קורבנות מן החי עדיין זה איזשהו ממד, גם אחרי כל מה שהסברנו, עדיין זה ממד מסוים של בדיעבד כזה, כי זה מצב האנושות כרגע. אבל אם האנושות תהיה במצב אחר, שזה, כי זה קשור, אנחנו מעלים דברים שאנחנו אוכלים. אז אם אתה לא אוכל, ואם אתה הולך רגע למעשה בראשית, אלוהים לא, היה לו תוכנית אחרת לבן אדם לפני שהוא אמר לו תאכל בשר, היה לו תוכנית שהוא לא יאכל בשר. אז יש לנו גם את המקום הזה. אז סבבה, יש לנו קייס לטבעונים, ויש לנו בית מקדש טבעוני בתוכנית. יקריבו שם חיטה עם שמן וסולת וטופו.
המשיח גם יהיה טבעוני.
לא באמת. יש חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק, יש זה, יש...
למה לא?
כן.
נצחק פה.
חושן המשפחה, הלב.
הלב.
טוב, זה יעשה לנו משנה הודיה לנעמה על הבית שלה כשנבוא אליה פעם הבאה. איך אנחנו עם השעון? טוב, אני סתם מתפתה. רציתי לדבר איתכם על הרצון, לא נורא. אני אדבר על הרצון ביום ראשון, ואני אשלח לכם. בשיעור של ירושלים. אי אפשר. תפסת מרובה, לא תפסת. נגיד לכם ניגון סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. ניגון שאני חושב במקור הוא לא הולחן לסיפורי מעשיות, אבל זה ניגון שמוהגים לשיר אותו לפני שלומדים סיפורי מעשיות של רבי נחמן, הברסלברים, זה אחרי תפילת שחרית בשבת. נשארים, כדי לא לחזור הביתה לפני שבאמת גמרו להכין שם את הסעודה, שחס ושלום אני לא אצטרך לעבוד משהו. סתם, סתם, צחוק. אחרי תפילת שחרית של שבת נשארים, לומדים סיפורי מעשיות, וזה הניגון שנהגו לשיר בפתיחה לסיפורי מעשיות.